ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו, אני חושב, בפרק רביעי. ישנם שלוש מדרגות, יותר נכון שלוש סוגי אנשים, שלושה סוגי אנשים בחברה, וצריך לפנות אל כל אחד מסוגי האנשים בשביל לעורר את הזהירות. כי באמת, למרות שזהירות זה דבר טבעי, ולמרות שהרמח"ל כבר השקיע שני פרקים בהסברה על חשיבותה של הזהירות ומעלתה של הזהירות, הקושי בזהירות הוא לא התפיסה. לתפוס את תפיסת הזהירות זה מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני, מאוד מובן, שהאדם צריך להיות ערני, לשים לב ודרוך, ולא לתת לחיים להיות לחסרי תבונה, חסרי ערנות. אבל מה שקשה בזהירות זה הדקדוק בפרטים. להיזהר בכל פרט זה קשה. באופן כללי, זה שאני זהיר, שם לב ערני, אני מבין. אבל שכל פרט הוא פרט, להיזהר בו, לדקדק, לדייק בפרטים, זה לא קל. בהרבה עניינים שלא תעשה, לדקדק, לא לעבור על זה ולא על זה, זה דורש איזו עירנות מאוד מאוד גבוהה. זה לא עירנות כללית, באופן כללי. החיים זה עירנות מאוד ספציפית, מאוד תדירית, יומיומית, ללא הפסקה. וכיוון שזה לא קל, זהירות בפרטים, לכן צריך לחזק ולעורר את הסברה, לעורר הסברה, לעורר הבנה, ולכן הרמח"ל מאוד מעריך פה בנושא הזה בפרק רביעי, לחזק את היכולת שלנו לרדת לפרטים, להבין את החשיבות של הפרטים הקטנים. וזה עוסק פרק ד' כולו, החשיבות של הפרטים הקטנים. שזה בעצם הליבה של הזהירות. מה זה להיות זהיר? זה זהיר בפרטים. כיוון שזה נושא מאוד חשוב, אז הרמח"ל מאוד מעריך ופונה לשלושה סקטורים, שלושה סוגי טיפוסים שנמצאים בחברה, כדי לנסות לבנות את הזהירות מכיוונים שונים על ידי אוכלוסיות שונות. שלוש מדרגות, שלמי הדעת, הפחותים מהם וההמון כולם. שלוש מדרגות של הסברה על חשיבות הדיוק בפרטים, הזהירות בפרטים. הסברה ראשונה מופנית לשלמי הדעת. מה זה שלמי הדעת? שלמי הדעת זה אותם אנשים שהם פרפקציוניסטים. יש סוג כזה של אנשים שהם תובעים מעצמם שלמות מאוד גבוהה. למה? כי הם משהו שהוא לא מושלם, שגע אותם. ויכולים להתפשר על משהו לא מושלם. יש אנשים, למשל, שהם מוזיקאים. אם מנגלים לך יצירה במוזיקה, אתה אומר, בעל היה ממש יפה מחיות כאן. מה פתאום? זה בכלל לא יפה. שם אני, בטעות, ירדתי בחצי טון, ושם אני קדמתי, מהר מדי עברתי לתו הבא. זה לא מושלם עדיין. הכל נראה טוב. לא, הם דורשים מעצמם שלמות. למה? אדם רוצה משהו מושלם. זה אנשים עם תביעה פרפקציוניסטית מאוד 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 גבוהה. הם לא רוצים, הם צריכים 100 במבחן, לא בשביל לצאת בשביל הכבוד. כי לא יכול להיות, הם צריכים שיהיה מושלם, לא יכול להיות שיהיה בערך. הם מתכננים אירוע, הם יורדים לכל הפרטים הקטנים, עושים את זה, הכל יהיה פיקס. אנשים עם תביעת שלמות מאוד מאוד גבוהה. להם מאוד ברור האנשים האלו, שהשלמות זה דבר שיחמד בו. הם רוצים שלם, מושלם. ככה הם רוצים. הם יכולים להגיד שלושה תירוצים על תוספות. הם אומרים, זה לא מושלם. יש להם תירוץ, גם התירוץ הזה טוב. זה לא מושלם. עד ש... עכשיו, הנה, זה תירוץ פיקס. הם לא מוכנים להתפשר על תירוץ שהוא לא באמת מסביר הכל, 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 בדיוק, בדיוק, פיקס את כל הסוגיה. פחות מזה, הם לא מוכנים. למרות שיש תירוצים טובים, שהם יוכלו לצאת, להגיד, זה, יש לי תירוץ, נמשיך הלאה. לא, 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 צריך להיות משהו ממש שיסביר הכל, והכל יהיה מאוד מאוד ברור ומובן. זה אופי. אנשים האלו, אין רע גדול אצלם מהחסרון השלמות. הדבר שהכי קשה להם לסבול זה משהו לא מושלם. כמו שיש שלמות מוזיקלית, שלמות בסוגיה, ושלמות באומנות או בכל אירוע, יש גם שלמות הנפש. כמו שאתם דורשי שלמות בכל התחומים, אך טבעי שתדרשו את שלמות האישיות שלכם, שהאישיות שלכם תהיה שלמה, שלמה בכל, בכל התכונות הטובות. ומה, איך מגיעים לאישיות מושלמת? על ידי המעשים הטובים והמידות הטובות. כמו שאתה מבין שמה, מה ההבדל בין אירוע טוב לאירוע מושלם, ההבדל בין אירוע טוב לאירוע מושלם נמצא בפרטים הקטנים. זה ההבדל. יש אירוע טוב, יפה, נחמד, יש מושלם. זה תלוי בעובדה שהוא התאים את המפיות בדיוק לצבע של הכוסות ושל המפות ושל התאורה ושהכל היה בדיוק וכל הידיעה בזמן וכל הדיוק, הירידה לפרטים היא הופכת דבר למושלם. אם אתה ממעיט באמצעים, קצת מוותר בפרטים, אם יתבהר שהאמצעים מעטו או יהיו חלשים, כבר לא השיגו שלמות אמיתית. כמו שאתה מבין את זה במוזיקה ובאירועים ובכל מיני יצירות בעולם ובאומנות וכל דבר, אותו דבר בדיוק בעולם הרוחני. אם חסרים פרטים, זה לא יהיה מושלם. האישיות שלך לא תהיה מושלמת. הרי אתה שואף שלמות, אתה אדם שרוצה דברים מושלמים. היא גרה מהשלמות לפי מה שגרת בהשתדלות. לא השקעת בפרטים הקטנים. יצא שיעור נחמד, אבל לא שיעור מושלם. זה חסרי שלמות, ולאותם אנשים יש להם אופי כזה, שזה להם שרה גדולה ורעה רבה. משהו לא מושלם, הם גמורים מזה. זה אנשים שהם יכולים להיות ממש, הם מדוכדכים מאוד, להרגיש רע מאוד אם יצא מתחת ידם משהו לא שלם. זה לא נחשב, זה לא שלם. הם יכולים לכתוב, יש אנשים כאלו, תלמידי חכמים כותבים דבר, ועד שזה לא מושלם, הם יכולים כמה פעמים לזרוק טיוטה אחרי טיוטה, לגנוז דברים שהם כתבו. זה לא מושלם. כן. כיוון שאתם מבינים את החשיבות של השלמות בכל התחומים ואת החשיבות של הפרטים, תעשו ההיקש, גזירה שווה. אותו דבר בתחום הרוחני. מי שרוצה שלמות אישיותית ברוח, גם הוא צריך לדעת שזה תלוי בפרטים הקטנים. ואי אפשר לזלזל בפרטים הקטנים ולצפות לאישיות מושלמת. זה לא עובד. כן. שאיפה למושלמות. יש דבר כזה. שאיפה למושלמות יש. ושאיפה למושלמות תלויה בדקדוק בפרטים. אין דרך אחרת. מי שרוצה משהו מושלם, שואף למשהו מושלם, משקיע בפרטים. לכן, הם צריכים להרבות בפרטים ולהחמיר בכל תנאיהם. לא ינוחו ולא ישקטו מדאגה בדבר. תן נכסה מה שהגיע לשלמות. קח את האנרגיה הזאת, אומר רמח"ל. קח את האופי שלך. יש לך שאיפת שלמות, תפנה אותו לעולם הרוחני, לבניין האישיות. כמו שזה נכון בכל התחומים בחיים שלך, אותו דבר אמור להיות גם בעולם הרוחני. הרי אתה כל הזמן חפץ שלמות. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשרי אדם מפחד תמיד. מה זה מפחד תמיד? אומרת הגמרא בברכות, בדברי תורה. אדם רוצה לדעת את מסכת בבא קמא מההתחלה ועד הסוף. פיקס, מושלם. אז הוא דואג, הוא כל הזמן, אז הוא עושה חזרות. לא יכול להיות, אם זה לא, זה לא מושלם. אז יש פה, הוא מרגיש שיש לו חורים. חורים במסכת זה אצלו חורים בלב. אם יש לו חור במסכת, איזה משנה אחת שהוא לא יודע אותה, אז הוא מרגיש שיש לו חור בנפש, כאילו. אז הכל לא שווה כלום, זה לא זה, זה לא נחשב. הוא צריך להיות שלם, מושלם. אם זה לא טוב. זוכר לפני עשינו סיום של השס, של הדף יומי, והיה איזה מישהו אחד שפספס, היה לו איזה חצי מסכת שהוא לא היה לו, אולי נסע לחול, ופספס חצי מסכת, הוא הרגיש שהוא לא מסוגל לבוא למסיבת סיום שלה. אמרתי לו, תשמע, אבל למדת את רוב השס, היית איתנו בדף יומי, וזה לא... זה לא נחשב, אני לא יכול לבוא לסיום. אמרתי לו, תבוא, זה לא זה. הוא רגיש כאילו עם עצמו, כאילו זה לא זה. זה תביעה מאוד מאוד גדולה שהאדם כלפי עצמו. כן, זה תביעת אמת. אומר הרמח"ל, באמת באמת המדרגה הזאת שאנחנו עכשיו רק מתחילים לגעת בה, היא מדרגה ששייכת למשהו מאוד 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 גבוה שיופיע רק בסוף הספר. סוף המדרגה הזאת נקראת יראת חן. ממש בסוף הספר, לפני המדרגה העליונה של הקדושה, מופיעה מדרגה מאוד מאוד גבוהה שנקראת יראת חן. מה זה יראת חן? שאדם נמצא בספירה רוחנית כזאת, שהוא ירא לא רק מהקדוש ברוך הוא, הוא ירא מהחטא. הוא לא מוכן לסבול, לא יכול לסבול חטא. מיד הוא מרגיש שזה, כבר יצאתי, אדם נמצא באיזה קדושה, באיזה מציאות של שלמות רוחנית, הוא לא יכול לזוז ממנה רגע אחד. כל הזמן הוא נמצא בתוכה, הוא לא יכול רגע אחד לצאת. איזה חטא קטן, איזה ירידה, איזה מחשבה לא נכונה, כבר יצאתי מהרגשות הקודש האלו. אדם יש לו יראה מזה. הוא לא רוצה לאבד את הדבקות. הוא נמצא בדבקות מאוד מאוד גדולה, הוא לא רוצה לאבד אותה. אז הוא כל הזמן שם לב מה הוא חושב ומה הוא מרגיש ומה הוא עושה ומה הוא מכוון. הוא כל הזמן בעירנות, בדריכות מאוד גבוהה, לא לאבד את דבקותו בהשם. מדרגה מאוד 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 גבוהה שמופיעה בסוף הספר. פן ימצא איזה שמץ חטא שיקביר מהשלמות. אז אנחנו עכשיו נוגעים ככה בקצה קרחון של המדרגה הגבוהה הזאת שמופיעה בסוף. לכן אמרו חז"ל על דרך משל, באמת שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. זה לא מטעם הקנאה. קנאה זה חסרי דעת. אנחנו מדברים על אנשים רציניים של למד דעת. אלא הוא רואה חסר מהשלמות. הוא אומר, וואי, חבר שלי גמר את כל מסכת היטב היטב היטב. אני גם רוצה. אם הוא הצליח לגמור את המסכת, אני גם יכול. זה ביכולות שלי. אני אדרוש מעצמי דרישה מאוד גבוהה. אז הוא אדם מדרבן את עצמו כל הזמן להישגים יותר ויותר איכותיים, יותר מושלמים. מצוין, אומר רמח"ל. טוב מאוד. זו מדרגה שהיא יכולה לגרום לשלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. זו המטרה שלנו. כן.
בעצם ההשוואה לאחר,
לא, לא מקנה. הוא שמח. זה מאתגר אותו. זה נותן לו ריאת קדימה, יופי, מעולה. עכשיו גם אני, מתה לי רעיון, וואלה, גם אני אעשה את זה. מעולה. שמח, איזה יופי, חבר שלי מתה לי איזה רעיון שלא חשבתי עליו לבד, לא הייתי עולה עליו. עכשיו יש לי עוד איזה שלמות חדשה שאני יכול לייצר מעצמי. אז הוא שמח בזה. הוא רואה איזה חבר, עושה איזה הידור באיזה מצווה, וואה, איזה רעיון, לא חשבתי עליו. עוד שלמות, עוד ליטוש, עוד משהו יותר יפה, יותר נוצץ. מצוין. נכון, זה במידת הנקיות הוא ידבר על זה. במידת הנקיות, הוא ידבר כמה קינה זה טיפשות, כן.
אבל זה נשמע שהשלמי הדעת זה לא אנשים...
לא חסר את
זה. פרפקציוניסטים זה
לאנשים
גבוהים באמת.
כן, אני השתמשתי בביטור פרפקציוניסט כדי ככה לתת לנו המשגה. אבל בסוף באמת, אומר הרמח"ל, תכונה. אפשר להתרומם איתה למעלה, למעלות גדולות. למה עושים עם התכונה הזאת? יכולה להישאר בעניינים רגילים, פשוטים של העולם הזה. יכולה להתרומם בדברים רוחניים, בדקדוק במצוות.
זה נשמע מה שהוא אומר, שזה בכלל לא
שלמי הדעת,
כאילו איזה מעל המון,
מעל הזה,
זה בכלל סגנון כזה.
זה סוג של אנשים, שזה המניע שלהם בחיים, זה האמביציה שלהם. אנחנו מדברים כרגע מה מניע את האדם בחיים.
ואנשים כאלה אין קינה.
הוא אומר, זה לא אומר שאין קינה, הוא אומר, זה לא המנוע שאני מתכוון אליו. הוא אומר, אני מדבר על איזשהו מנוע, מנוע שהוא מנוע חיובי. לא הקינה, קינה זה מנוע שלילי. אני רוצה לדבר, אומר הרמח"ל, על מנוע חיובי. ויש סוג של מנוע שנקרא שאיפת שלמות. זה מנוע שאנחנו נתשמש בו. יכול לקרוא, לדרבן אותנו, ליצור מוטיבציה להרבה הרבה דיוק בפרטים. מנוע טוב. בוא נגייס אותו לעבודת השם. במדרגה הראשונה זה סוג ראשון, זה אופי, זה סוג של אנשים. נכון. יש סוג שני של אנשים. סוג שני של אנשים נקראים הפחותים האלה. מה זה אנשים האלו? זה, שוב, זה לא ההמון. אנשים מדרגה נמוכה יותר. מה הם? הם מתעוררים לכבוד שהם מתאבים. מה זה כבוד? אני מבין פה שלא כבוד במובן הכבוד השלילי. כי כבוד שלילי, אז שוב, מה אתה משתמש בו? מידה רעה, צריך להיפטר ממנה. אלא כבוד, אני חושב שהכוונה, המעמד שלי בעיני עצמי. יש אדם שואף לשלמות. יש אדם שהוא לא שואף לשלמות. אבל הוא לא יכול להסתכל על עצמו ברעים, הוא לא יעשה דבר כמו שצריך. לא כי השלמות מעניינת אותו, אלא כי יש לו דימוי על עצמו. יש לו איזה מעמד אישי כזה, שאני מצפה מעצמי לככה. מה? זה פחות, כי הוא לא שואף שלמות. הוא לא רוצה את השלמות. הוא רוצה, הוא יש לו איזה עמדה מול עצמו, איזה סוג של כבוד עצמי כזה. זה לא מתאים, זה לא לרמה שלי, לוותר על זה. אז זה קצת פחות, כי הוא בעצם הוא לא נמשך לשלמות מצד עצמה, אובייקטיבית, אלא מצד ה... הוא מתבייש להסתכל על עצמו בריא אחר כך. אם אני לא עשית את זה, וואה, אני אוכל את עצמי. למה? לא בגלל שזה דבר שהוא, וואה, באמת זה יפה. אלא כי... איך ויתרתי לעצמי? אני הרי יכול יותר. אני מסוגל ליותר. לפעמים זה ביחס לאחרים, לפעמים זה ביחס לעצמו. זה סוג, זה אמביציה, סוג של אמביציה. יש אדם שהוא הולך ללמוד מקצוע מסוים. לא הולך ללמוד מקצוע מסוים. יש אדם שהולך למקצוע כי זה נראה לו מושלם. זה מקצוע מאוד חשוב. הוא רוצה ש... זה נראה לו מאוד מאוד חשוב. יש אדם, תשמע, אני לא יכול להרשות לעצמי לא ללמוד מקצוע כזה. כאילו, לפי מה שאני, לפי הפוטנציאל שלי. אז זה אני אמור לדרוש מעצמי דבר כזה. הפוטנציאל האנושי שלו. יש לו פוטנציאל, הוא אומר, לא יכול להיות שאני לא... אני מבייש את עצמי אם אני לא... אני מרגיש אכזבה. מאכזב את עצמי. יש אכזבה מעני מעצמי, ויש אכזבה שהדבר הוא לא שלם. לא אכזבה מעצמי, שאני לא עשיתי. אז אכזבה, וואי, זה לא מושלם. מציאות לא מושלם.
לא מושלם, זה
בסופו של
דבר
כאילו...
זה
השאלה מהדגש. זה אני, בגלל שאני, זה פוגע בי כאילו, שזה... וואי, זה לא החמצה, היה יכול להיות פעם משהו מושלם ולא יצא מושלם.
אבל זה סובייקטיבי, יש אדם...
אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה.
זה לא כזה גם.
יש אדם, אדם ששואף שלמות, הוא שואף שלמות גם שלא קשורה אליו. נגיד, אדם הוא הולך לאיזה מקום, הוא אדם שואף שלמות, אז הוא רוצה שיהיה שלם גם שם. אם יש משהו לא מושלם, זה מפריע לו. הוא שומע יצירה מוזיקה לשם הזיוף קטן, זה כבר לא שווה. יש אדם שלא אכפת לו שהם מזייפים, אבל הוא לא יזייף, שאני לא יזייף. שאני מזייף זה כאילו פוגע בי, פוגע במה, בציפיות שלי מעצמי. שאחרים מזייפים, בסדר, אני מבין. פרפקציוניזם זה טוב, מה רע
בפרפקציוניזם?
מי אמר שהוא פסול?
מה?
מי אמר שזה פסול?
לא, אני אומר, יש כאילו, יש הבדל.
למה?
יכול להיות שאיפה טובה לשלמות, אבל יכול להיות כאילו שאיפה שחוסם אותך כל הזמן.
למה חוסם?
אתה לא תעשה בכלל, אז כאילו,
איפה אתה... שאתה לא תעשה. אני חושב שהגבול זה החובה לפי ההלכה.
חובה יותר.
ההלכה. אם אדם לא תעשה, מה זאת אומרת? זה רק חייבים לעשות. זה הלכה. אם האדם בגלל הפרפקציוניזם אז הוא לא מקיים את ההלכה או עובר על ההלכה, אז זה לא טוב. אבל אם הוא מקיים את ההלכה, פרפקציוניזם, אבל לא, זה טוב. הוא לא, בגלל זה לא עושה את רצון השם. כן. כן, נכון. זה חלק מהחיים, מה לעשות? יש גם דכדוכים בחיים. אשרי אדם מפחד תמיד, מה זה מפחד? זה דבר הזה מדהים. יש דאגה, הוא כותב, הוא דואג. הוא כל הזמן דואג. מה זה דואג? זה קצת לא פשוט, זה לא נע, זה לא נע, זה לדאוג, זה מעיק קצת לדאוג, נכון? אבל הוא דואג.
זה מצד הרצון שלי להשיג, אבל אם בסוף יש דבר שלא
אפשר אותי, מה שהוא יכול, הוא משתדל. והוא בינתיים דואג, נכון? יש אדם שהוא לא דואג. כי אין לו ציפיות גבוהות. לא היה עם ציפיות גבוהות, יש לו יותר דאגות, נכון? כי הוא שואף להרבה, ואז הוא במתח מסוים, כי הוא רוצה שזה יקרה, נכון? אבל זה מוליד את הדברים האיכותיים. תדע לך שהפריצות הדרך הגדולות, ההישגים הגדולים של האנושות, זה על ידי אותם אנשים שהם לא ויתרו לעצמם. הם הגיעו להם בסוף משיגים את ההישגים הכי מרשימים. כן, אתה רואה שיש אנשים שהם משיגים, יוצרים ביצועים מאוד מאוד גבוהים בכל מיני תחומים, בזכות שאיפת השלמות שלהם. אז הם מגיעים למחקרים מאוד איכותיים, ויכולת הביצוע המעשית שלהם מאוד איכותית. כי הם דורשים מעצמם משהו שלם, והעולם החול מרוויח מהם. הם איזה ראשי חץ כאלו, זה אנשים מאוד תובעניים מעצמם, והחברה מרוויחה מהם בדרך כלל. כן. אז אמרתי, השאלה יש בסוף הלכה, צריך פה לעשות, נגיד, צריך לעשות סעודת שבת, נכון? בסוף שבת נכנסת, נכנסה שבת, עכשיו צריך לעשות קידוש וסעודה, מצווה. אבל זה לא מושלם, נכון? אבל יש מצווה לעשות סעודת שבת. אבל מה לעשות, צריך לעשות סעודת שבת? נכון. אבל יש מצווה לקנות יין לשבת. אז זה הלכה, אז זה הלכה. הלכה, חייבים לקנות יין לשבת, חייבים לקנות חלות לשבת, אין מה לעשות. שאר הדברים אפשר להתפשר, על יין וחלות אי אפשר, נכון? אז יין, חלות ונר, כל השאר יש, יש, אין, לא נורא. זה צריך. אז לכן ההלכה. ההלכה מאזנת אותו. ההלכה אומרת, רגע, אבל בסוף, יין, אז אין מה שרצית, נכון? נקלעתי אדם, יודע מה, הוא נקלע באיזושהי מציאות, הוא לא בבית בשבת. הוא עכשיו נקלע לבית חולים, נקלע לאיזה מוצב. אין צ'ונט ואין זמירות שבת ואין גפילטפיש ואין לא יודע מה. אבל מה יש? יש יין? יש. יש חלות? יש נר. בסדר, אבל זה שבת. זאת ההלכה. ההלכה. זה טוב, הוא מעדר במצוות, זה טוב. הוא רוצה את רוג הכי מודר שיש. פרפקציוניזם, הוא לא מוכן להתפשר, הוא מחפש את האתרוג הכי יפה. נפגשת פעם עם אדם כזה שהוא רוצה את האתרוג הכי יפה שיש? אז אני אומר לך שנפגשתי עם מישהו כזה, תמיד חכם, זה סגה כל שנה לפני סוכות, זה סיפור מהפקרה, זה מתח שאי אפשר לתאר אותו. אני מכיר תמיד חכם כזה, תמיד חכם חשוב, אי אפשר לתאר מה הוא עובר, איזה מתח נפשי יש לו כל שנה בימים שבין יום כיפור. בסוף הוא בוחר מלא אתרוגים, בסוף הוא נשאר עם חמש, הוא ביניהם בוחר את השלישייה, ובסוף הוא מתלבט בתוך השלישייה הזאת, הוא מוסקיע בזה סכום עתיק. בסוף בתוך השלישייה איזה אתרוג הוא הכי הכי שעליו הוא יברך, אתם מבין, זה לא, אני יכול לקחת שם, אבל על מה אני יברך, מאיזה אתרוג הכי, והוא יושב על זה מדקדק, משקיע בזה שעות, 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 עד שהוא מוצא, ועד שהוא לא מרוצה, הוא, זה השקעה, פרפקציוניסט. ויש אנשים שהם לא פרפקציוניסטים שם. נו, זה יפה מאוד, מה זה לא טוב? נכון, הוא אדם כזה, הוא בכל תחומי החיים פרפקציוניסט, וגם בבחירת אתרוג, הוא כזה בכל התחומים. למה לא? זה קורות שבת, ששבת יוצאת מאוד יפה, לא מבין אותו. אז זה ההלכה, זה מה שאמרתי. מצד ההלכה מאזנת אותו, שאומרת לו, לא הצלחת, אבל יש מצווה לשמוח בשבת, להתענג בשבת ולשיר בשבת, אז צריך לקיים את ההלכה. נכון, לא הגעת למטרה המסופית, אבל לקיים את ההלכה צריך. אז זה מאזן אותנו, ההלכה תמיד מאזנת אותנו קצת. כן.
צריך לשאוף
יום בשביל הלכה, שיש סוג כאלה? יש סוג, יש סוג של אנשים. יש כאלה שזה כאילו... רוב, הוא אומר, רוב ההמון לא יכול לפתח את זה, זה קשה לו. זו דרישה מאוד מאוד קשה. רוב ההמון לא מצליח לפתח לך. זה מתח מאוד מאוד גבוה. זה מתח אישי שרוב האנשים לא מצליחים לחיות איתו. זה אמביציה שהיא מאוד, מאוד, מאוד קשה, מאוד תובנית. רוב האנשים לא חיים ככה. בסדר? צריך כוחות נפש, אישיות. רוב האנשים מבטרים בפרטים. פסוטים, תראה, תנסה להיזכר כשהיית בתיכון, רוב האנשים קיבלו 80, 90 במבחן, הלכו הביתה מבסוטים. קיבלתי 85, קיבלתי 90, מבסוט, עד הגן. יש לך בן אדם שהוא קיבל 95, ואותו עוד פרצו פשעה באב. זה בודדים. לא, זה לא נורא. הוא אומר, אני לא בסדר. אני למדתי סוגיה בגמרא, ויש פה משהו שאני לא ידעתי. זה לא יכול להיות. יש פה, זה חמור מאוד. יש פה שאלה בהלכות שבת שלא ידעתי לענות עליה. זאת אומרת, אני לא יודע הלכות שבת כמו שצריך. יש פה שאלה שלא עניתי עליה כמו שצריך. זה שערוריה. הוא משתגע. איך? אני חייב לדרוש מעצמי, אני אעשה חזרות עכשיו, יכול להיות שיש לי חור בלכות שבת.
אם זה יגורם באמת לעשות חזרות,
זה מה שזה גורם לו, בוודאי. ויש אדם שהוא מיואר, קיבלתי 85, הוא מבסוט. רגע, אבל יש לך שאלה בלכות שבת, אתה לא יודע לענות עליה כמו שצריך. בסדר, אבל בגדול אני יודע. הוא מבסוט, טוב לו. זה הבדל בין אנשים. הוא לא מוטרד מזה, הוא מרגיש בסדר עם עצמו, והוא בסדר, נכון, יש כמה סעיפים שאני לא שולט לו. בסדר. ורוב האנשים ככה. הוא לא משתגע, זה לא מורד את הצבא. איך יכול להיות שיש פה שאלה שטעיתי, איך זה יכול להיות? שאני לא זוכר, זה חמור מאוד. כן. אז לכן אמרנו, יש פה תכונה. שאלה, מה עושים איתה? איפה לוקחים אותה? אם משאירים אותה בלשון, אז בסדר. אנחנו רוצים לקחת את התכונה ולהעביר אותה להלכה ולתורה ומצוות, מה שעושה. לגייס אותה לשם, נכון. ויש אדם שהוא לא, זה שהוא לא הוציא 100, זה לא מצד שאכפת לו לדעת הלכות שבת. אלא שאיך יכול להיות שבחור מוכשר כמוני לא הוציא 100? זה לא מתאים לי. זה המדרגה השנייה. אומר הרמח"ל, בסדר, אתה רוצה מעמד אישי? אין, בשביל כבוד צריך לעבוד. אין דבר כזה. אתה רוצה מעמד, אתה רוצה להיות להצליח, אתה מבין שזה תלוי בפרטים. זה פשוט אצל כל בעל דעת, שהמדרגות מתחלקות בעולם האמת, בעולם הבא, לפי המעשים. אתה רוצה להגיע מדרגה רוחנית גבוהה, יש לזה, אין מה לעשות. המדרגה היא תלויה בפרטים. אתה לא תתרומם, אלא עם רוב המעשים. מי שמעט המעשים, לא תצליח, זה הגיוני. איך יוכל האדם להנים עיניו עם מעשיו, למעט השתדלות, ואחר כך יצר לו, הרי בזמן האמת, אתה בצורה יחיב לך, ואומר, וואי, איזה החמצה, איזה החמצה אישית, איזה פספוס ענק של האישיות שלי, הפוטנציאל שלי היה כזה גבוה, ואני אחמץ את הפוטנציאל שלי. אז אדם זה מאוד מאוד יהיה לו קשה. כן? אז זה דבר שמאוד מטריף, יטריף את דעתו של האדם, חוסר המיצוי האישי שהוא היה יכול למצות. טוב, יש אנשים פתאים. פתאים מרמים את עצמם. אנשים שמרמים את עצמם מבקשים להקל מעליהם. ואמרו, אנחנו לא צריכים חסידות ופרישות. די לנו שלא נהיה מרשעים. העיקר שלא נכשלתי במבחן. לא, נדחק בעצמנו, אני לא חשוב לי להיכנס לגדל לפני ולפנים. לא, אני חלק גדול, חלק קטן, אני לא צריך להיות מדקדקים, לא נכביד על מסענו. אומר רמח"ל, אתה משקר. אתה משקר לעצמך. למה? כי אתה לא חי ככה. הרי, האם בעל נקלה בעולם הזה אתה כן עושה את זה? הרי בעולם הזה, אם אתה מעטיפ מהסקטור הזה שחונים, אתה לא כזה. בעולם הזה אתה כן מאוד מאוד כואב לך אם אתה יודע שהחמצת משהו שיכולת להשיג אותו. זה כן בוער לך, זה כן מעצבן אותך. שאתה היית בכיתה עם מישהו ושניכם הייתם שווים בלימודים, והוא נהיה אדם חשוב עם הישגים אקדמיים מרשימים, ואתה נשארת טכנאי. ושניכם הייתם בבית ספר אותו דבר. וכשתתקל אותו ברחוב, אתה תשווה, זה יחמץ אותך, זה לך כאב לב. אל תשקר. זה כן חשוב לך המעמד שלך בעיני עצמך. אז אל תשקר. כיוון שזה כן חשוב, כמו שזה חשוב בענייני העולם הזה, בעניינים של פרנסה ומקצוע ועוד, לא פחות צריך להבין שזה גם חשוב בעניינים האמיתיים, שזה בעניין האישיות. אנשים זה כואב להם. אם מישהו מכובד יותר מהם מושל אליהם, או מישהו שהיה פחות ממני, עניים נבזים ושפלים, מי ששהיה פחות ממני והוא עקף אותי, איך זה יכול להיות? דמם רותח בקרבם. אנחנו רואים שזה כן מטריד בני אדם. אנשים כן עסוקים, חשוב להם המעמד שלהם בעיני עצמם. אם אדם רואה את חברו מתרומם, הוא נשאר שפל, אז הוא לבבו יתעשש בקרבו, זה עושה לו עוגמת נפש, זה צביטה בלב. אם זה קשה לנו בעולם הזה להיות שפלים בדברים שהם רק מדומים וכוזבים, שזה לא דברים חשובים, מה זה משנה? אז יש לו עוד קצת מזכורת, לך קצת פחות. זה לא כזה חשוב, זה רק לפנים, זה לא דברים חשובים. כל ההתנסות זה שווה שקר. מה תגיד בזמן האמת? לראות שפלים יותר מאנשים שהם עצמם שפעים מהם, במקום המעלה האמיתית והכר הנצחי. ולכן, תשתמש באנרגיה הזאת שנמצאת אצלך של המעמד האישי שלך מול עצמך, שלך מול אחרים, זה אנרגיה שהיא מניעה אותך בחיים, אל תשקר. היא מניעה אותך, יוצרת לך אמביציות, אתה הולך ללמוד מקצוע בגלל אמביציה, ואתה הולך בוחר מקום מגורים ותחום עיסוק ועוד כל מיני דברים. לפי מה? לפי הערכתך את הפוטנציאל שלך. וזה אמביציה שמניעה אותך בחיים, אז כמו שהיא עניעה אותך בחיים בעניינים חומריים, צריכה להניע אותך גם בעניינים חומריים. גם שם, תדרוש מעצמך רמה גבוהה. כמו שאתה דורש מעצמך רמה גבוהה בכל מיני תחומים אחרים, זה טבעי, זה ישר, לדרוש מעצמך רמה גבוהה גם בתחום של עבודת השם. שוב, זה אנרגיה, זה מוטיבציה שצריך להשתמש בה, אומר רמח"ל. רמח"ל לא זורק את האנרגיה הזאת לפח. רמח"ל הוא לא כותל את האנרגיה הזאת, הוא אומר, היא קיימת, יש פה מנוע שמניע בני אדם בעולם. בוא נשתמש בו לטובה. בוא נגייס אותו לקדושה. יש פה צער ובושת, כן, זה החצבה, החמצה. בוא נשתמש באנרגיה הזאת. ראה לך שכל הסבלנות שהם דורשים לעצמם, להקל חומר עבודה זה פיתוי כוזב, זה כזב, אתה משקר לעצמך, אתה מחזיב. זה לא דבר אמיתי. אתה מרמה אותי, אתה מרמה את עצמך. ואולי המקום לפיתוי הזה, לא רואים את אמיתת העניין. לפי שהם מבקשים אותו והולכים ושוגעים לרצונם, לא יוסר פיתוי מהזמן שלא יועיל להם. זה פיתוי לא נכון, יום יבוא זה כבר יהיה מאוחר מדי. אם בגיל 60 אדם אומר, וואי, איזה טעות עשיתי, שהלכתי ללמוד הנדסה, הייתי הולך ללמוד הנדסה, הייתי מרוויח עכשיו כסף, איזה טיפש הייתי שרק הלכתי ללמוד אינסטלציה, וחברים שלי שהיו איתי בדיוק היינו ביחד שווים לגמרי, וואי, איזה טעות, ואז בגיל 60 הולך לאוניברסיטה לעשות מבחנים, מאוחר מדי, סליחה, אנחנו לא מקבלים תלמידים בגילאים. יש דברים שכבר זהו, אי אפשר לעשות. בגיל 70 אף אחד לא יקבל אותך לפקולטה לרפואה. אבל הייתי תלמיד מצטיין בכיתה י"ב, הייתי הכי טוב בכיתה, סתם לא שמתי לב, אחר כך הלכתי להיות מה שנגמר. אין, אי אפשר לשנות, יש דברים שאי אפשר לשנות. זהו, עבר זמנו. כמו שזה נכון במקצועות, אותו דבר בעניין האישיות. זהו, היה זמן לבנות את האישיות, כן, נגמר. עכשיו כבר אי אפשר לבנות את האישיות. זהו, מה שיכולת לבנות, בנית. זהו, עכשיו נגמר. ואז לא יהיה עוד בידם לתקן. אז במצב כזה התסכול יהיה מאוד גדול, תחושת החמצה מאוד מאוד גדולה, יכולתי לעשות דברים הרבה יותר מרשימים, הרבה יותר משמעותיים. על זה אומר שלמה המלך עליו השלום, כל שמתך ידך לעשות בכוחך, עשה, עכשיו יש לך כוח תעשה, אל תבזבז את הכוחות, את הפוטנציאל. אחר כך כבר לא תוכל לעשות. מה שאין אדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הכוח הבחירי המסור לו כל ימי חייו, אתה עכשיו יש לה בחירה, אתה יכול לעשות, אחר כך כבר לא תוכל לעשות, כבר לא הולך את הכוח. מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לעשות פעם אחרי כן. מי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. מי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. כן, עד כאן זה שתי מערכות הסברה, שהן פונות לאנשים בעלי מודעות עצמית גבוהה, אנשים שהאמביציה, שיש להם אמביציה מאוד מאוד חזקה בחיים. מה האמביציה שלהם? תביעת השלמות או המעמד שלהם בעיני עצמם. אנשים מאוד מובילים בדרך כלל, אנשים עם דרישות גבוהות מעצמם, אנשים שהם דורשים מעצמם הרבה, אז מהם אומר הרמח"ל, בוא אני אדבר איתך בשפה שלך. אבל רוב הציבור, לא, רוב האנשים הם לא מעצמם דורשים מעצמם. רוב האנשים, ההמון, כל הדרישות שלהם מעצמם הם תוצאה של הכרח. שאין ברירה. מעצמם הם לא דורשים כלום. באמת, אין להם שום מעמד מול עצמם, הם לא אכפת להם בכל כך המעמד שלהם ולא ההישגים, אבל צריך להסתדר פה בעולם. שיסתדר פה בעולם, צריך ללמוד מקצוע, צריך להתפרנס, צריך להגיע בזמן לעבודה. למה? ככה, אחרת תפטרו אותך, ואחר זה לא לך מה לאכול. אין ברירה, הכרח החיים, ככה רוב ההמון פועל בגלל ההכרח. לא בגלל תביעת השלמות, אלא שום תביעת שלמות, לא בגלל שהוא רוצה למצות את הפוטנציאל האישי שלו. לא. זה אנשים מיוחדים, זה אליטה. רוב האנשים, זה לא מה שמניע אותם בחיים, לא מה שמניע אותם, זה ההכרח. אין ברירה. ככה זה עובד פה בעולם, תרצה או לא תרצה, אין ברירה. רוב האנשים זה מה שמניע את גלגל החיים שלהם. ההכרח. חייבים. את זה צריכים לעשות כי חייבים לזה, וזה חייבים כי זה וזה, הכל כי חייבים, ואין ברירה, זה הכרחים חיצוניים. תוריד את ההכרח החיצון, אין להם מביצה, מוטיבציה של עצמם. אם לא צריך, הם לא ילכו לעבוד. אנשים האלו ברגע שאומרים להם, זהו, סיימת את העבודה, תמשיכו, הם הולכים הביתה. אי, זה לא מושלם, אי, זה לא מוצא. אז מה אמרו לי שסיימתי, יכול להיות הביתה. אתם הולכים הביתה. אז אליהם צריך למצוא דרך אחרת, איך לשכנע אותם לדקדק בפרטים. טוב, נעסוק בזה בעזרת השם. כן. אמביציה בגלל רוב האנשים קמים בוקר לעבוד, לעבודה, כדי להתפרנס. לא בשביל המיצוי האישי שלהם ולא כי הם רוצים לעשות משהו מושלם. כי הם צריכים להתפרנס, מה לעשות? רוב האנשים. רוב האנשים הולכים ללמוד מקצוע כי אין ברירה. כי מה נאכל, מה נשתה. מעט אנשים הולכים למקצוע כדי למצות את האישיות שלהם, או כי זה מאוד מאוד חשוב, יש להם רצון להבין ולהשכיל. זה מיעוט. מיעוט אליטיסטי. טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.